ילדים זה אנחנו, הפודקאסט של מרכז שניידר לרפואת ילדים, עם הילה רענן ודוקטור אורלי מיכאלי.
שלום לכם, אנחנו עם עוד פרק של ילדים זה אנחנו, הפודקאסט של מרכז שניידר מקבוצת כללית. אני דוקטור אורלי מיכאלי, מומחית ברפואת ילדים ובאונקולוגיה ילדים, וכמו תמיד איתי כאן הילה רענן, אימא ואשת תוכן, עכשיו כבר אימא לי שלושה.
נכון.
מזל טוב.
תודה רבה, תודה.
מקימת קהילת דיבלופי, ייעוץ להורים בתחום התפתחות הילד, וכמו בכל פרק בפודקאסט הזה, אנחנו כאן עם אחד המומחים של שניידר. והיום הפרק שלנו מתמקד בהפרעות אכילה אצל ילדים ובני נוער, דבר שמתמודדים איתו הרבה ילדים, בנים ובנות, ויחד איתם כל בני המשפחה. אילה, תגידי, את זוכרת מהילדות שלך התעסקות עם הגוף ודיאטות כאלה ועניינים?
בשיא הכנות, באופן אישי, לא. לי לא הייתה, כמובן התעסקות עם הגוף, וכן, קצת, את יודעת, חוסר ביטחון פה ושם, אבל דיברנו על זה לפני הפרק. קשה לי לשאת רעב, אז באופן...
את חסינה.
אז אני חסינה מהעניין הזה. אני לא יכולה לשקר ולהגיד שלא, הסתכלתי במראה כמה וכמה פעמים ולא הייתי מרוצה. אבל זה לא... זה לא עבר אותי, כלומר, אחת החברות הטובות שלי כן התמודדה עם אנורקסיה, ברמה די קשה האמת, וליווינו אותה בתהליך, אז זה לא חדש לי, כלומר, זה משהו שכן נחשפתי אליו, לצערי הרב, ואני יודעת שזה מאוד נפוץ גם.
וזה תחום מאוד מאוד קשוח, תכף נדבר על זה, כל הפרק היום יוקדש להפרעות אכילה שמתמודדים מאיתם ילדים ובני נוער, איך נזהה אם לילד או לילדה שלנו יש הפרעת אכילה, מה לעשות, מתי זה כבר מסוכן וצריך לערב גורם מקצועי, מה אפשר לעשות כשאנחנו רואים בגיל צעיר שילד נוטה דווקא להשמנה, ואם צריך בכלל לעשות משהו, על כל אלה ועוד מה שנקרא, ובאמת יש הרבה, מצטרפת אלינו פרופסור סילבנה פניג, מנהלת המערך לרפואה פסיכולוגית והמערך להפרעות אכילה בשניידר. פרופסור פניג היא פסיכיאטרית ילדים ונוער, מומחית להפרעות אכילה, והיא חלק ממרכז שניידר מיום הקמתו. שלום סילבנה, תודה שאת מצטרפת אלינו.
תודה שהזמנתם אותי.
זה נורא, נושא נורא קשה לי באופן אישי, כי כאילו, את יודעת, אני אונקולוגית, נכפה על הילדים הסרטן, ויש תחושה, אני חושבת בציבור, כאילו זה לא נכפה, כאילו זה משהו שהילד רוצה, שזה כמובן לא נכון. מה זה בעצם הפרעת אכילה?
הפרעת אכילה זה בעצם איזו תופעה, כאשר נקרא הפרעה, זה אומר שזה כבר איזושהי בעיה פסיכיאטרית. יש הבדל מאוד גדול בין, מאוד רחב בין הנורמה, לפתולוגיה, למחלה. אבל אם מדברים על הפרעה, זה אומר שזה כבר בעיה פסיכיאטרית, בעיה נפשית, שפוגעת בגוף ובנפש, ובעיקר ממוקדת באיזה מין התעסקות יתר עם הגוף, עם האכילה, ובעיקר עם המשקל. וזה פוגע ביכולת שלנו לתפקד בצורה תקינה. זה צריך לפגוע ביכולת שלי לתפקד, והיכולת שלי לחשוב בצורה בריאה, לתפקד לכל המישור של כל התפקודים, גם חברתי, גם לימודי, וגם זה פוגע בגוף.
וכמה זה שכיח?
יש מגוון רחב בין נורמה ופתולוגיה, אז אנחנו לא יכולים לדעת בדיוק את האחוזים. אחוזים של אנורקסיה ממש הם קטנים יחסית. יש הפרעות אכילה שזה עולם הרבה יותר רחב, כי זה לא כולל רק אנורקסיה. זאת אומרת, אנורקסיה זה יחסית איזשהו אחוז אחד של ילדות ונשים, בגיל, זה פורץ בגיל התבגרות, אבל בוא נגיד עד גיל 50-60, יש הפרעות אכילה. אבל המגוון הוא כל כך רחב של הפרעות שלא בדיוק עומדים על הקריטריונים הצרים של אנורקסיה, למרות שאני מוכרחה להגיד שלאחרונה, גם הקריטריונים האלה התרחבו בצורה כזאת, שאנחנו יכולים לכלול המון אנשים שלא נכנסו קודם להפרעה, בגלל שעניין של משקל הוא לא הקריטריון שקובע תת-תזונה, היום לא קובעת הופעה של אנורקסיה.
דיברת על נשים, האם בנות סובלות מהפרעות אכילה יותר מבנים?
פעם חשבנו שזה בעצם די נדיר אצל בנים, ואת צודקת שדיברתי על נשים בגלל שזה רוב נשים.
אוקיי.
אבל היום אנחנו יודעים שאנורקסיה, ואני לא מדברת על כל הפרעות אכילה, שאנורקסיה 25% זה אצל בנים, פעם היה 5%, היום 25%.
25% מהסובלים מאנורקסיה הם בנים.
מהסובלים מאנורקסיה הם בנים.
אז רגע, את משתמשת במושג הזה אנורקסיה והפרעות אכילה אחרות, בואי תסבירי מה זה אנורקסיה ומה שאר הפרעות אכילה.
בוא נגיד, המחנה המשותף של כל הפרעות אכילה זה התעסקות יתר עם הגוף במשקל. אם זה פוגע בצורה כזאת שאני מסתגרת, אני לא יכולה לצאת מהבית, אני לא יכולה ללמוד, כי אני עסוקה מבחינה מחשבתית כל הזמן בצורה אובססיבית עם המשקל ואיך אני נראית ומה אחרים יגידו, אז אם זה פוגע, אז זה הפרעה. זה כולל בולימיה, וזה כולל ארפית, שזה בעיה של סלקטיביות באוכל, שזה גם פוגע בגוף, וזה כולל מגוון רחב של הפרעות אכילה, שלא בדיוק מוגדרים כאנורקסיה. אנורקסיה היא מוגדרת. זה קצת מסובך. פעם היה הרבה יותר קל להגדיר אנורקסיה, כי היה לנו תת תזונה בצורה מאוד ברורה, הפרעה בתדמית הגוף בצורה ברורה, פחד מעלייה במשקל בצורה ברורה. היום לא. היום אנחנו יודעים שצריך להיות איזשהו תת תזונה, אבל כשאני אומרת איזה הוא, זה אומר שזה לא בדיוק התת תזונה בהגדרה מדעית של יחס גוף בגובה, אוקיי? משקל בגובה. היום אנחנו יודעים שיש אנשים שסובלים מהשמנה או מעודף משקל, ויכולים לרדת במשקל, להישאר במשקל שיחסית לגיל ולגובה הוא תקין, אבל הם סובלים מאנורקסיה. זה נקרא הטיפיקל אנורקסיה, ולצערי הרב זה הרבה יותר שכיח ממה שפעם. זה אומר שאנחנו צריכים לדאוג, כי יש אנשים שהם במשקל תקין, אבל הם סובלים מאנורקסיה. זאת אומרת, אנורקסיה היום היא די קשה להבחנה, בגלל שזה מאוד רחב. ואמרתי קודם שיש הרבה, אוכלוסייה מאוד גדולה, גם של נשים, גם של בנים, שסובלים מאיזשהו הפרעת אכילה, אבל הם לא מוגדרים ממש כסובלים מאנורקסיה. אז על זה שיחים, בגלל זה זה נורא נורא חשוב להיות מודעים, כי אפשר לפספס.
יש החמרה בשנים האחרונות, כל העניין הזה של דור הסלפי, דור המסכים, הצורך הזה לתעד את עצמך כל הזמן, אז זה גם אומר שהדימוי גוף שלך יותר מעסיק אותך?
הדימוי גוף מעסיק אותך יותר, ובעיקר בגלל שיש לנו את הפן השני, שזה השמנה. יש לנו אפידמיה, אבל של השמנה, זאת אומרת, בכל האוכלוסייה. אז אי אפשר לדבר על הפרעות אכילה, בלי לדבר באפידמיה הקשה יותר, שזה אפידמיה של השמנה, שאנחנו יודעים שזה גנטיקה, בעיקר, אבל זה גם סביבה. זה שילדים היום אין את הפעילות הגופנית שהיה פעם, וביחד עם זה, יש גם פעילות חברתית שקשורה באכילה. יוצאים לאן? לפיצה, יוצאים להמבורגר, יוצאים לשתות איזה קפה ביחד. כלומר, זה הפעילות החברתית. אז יש יותר השמנה ממה שפעם. הגנטיקה נשארה אותו דבר. אז מה שהשתנה פה זה הסביבה שמשפיעה על הגנטיקה. וביחד עם זה יש הרבה יותר דיאטות ורצון לרדת במשקל ורצון לשלוט בגוף. כי עדיין האידיאל החברתי היא זה של רזון. גם בנים, גם בנות.
נדברת על הסיבות להפרעות אכילה שהן השמנה. מה הסיבות להפרעות אכילה בצד השני? כלומר, למה אני, שכן מפריע לי קצת איך אני נראית, לא אקח את זה רחוק, וחברה שאני מסתכלת, כן תיקח את זה רחוק, ותפגע, okay. עד לרמה שהיא פוגעת בעצמה.
קודם כל, אני בפסיכיאטריה, בעולם של הנפש, עדיין אנחנו לא יודעים בדיוק את הסיבה. לא יכולים להגיד, כמו ברפואה, שיש לנו איזושהי בדיקה שאנחנו יכולים לבדוק ולהגיד ולדבר מה שנקרא בשפה מדעית אתיולוגיה. אז מה שאנחנו אומרים שכרגע זה השרות, על פי המחקרים שנסו. אז אנחנו יודעים שיש משקל גנטי חזק להפרעות אכילה. זאת אומרת שרץ במשפחות. למשל, את זה שאני תלויה בראייה או במבט של השני כדי להריך את עצמי. זאת אומרת, אין לי ממש איזה מין עמוד שדרה של הערכה עצמית שלי, שאני יכולה לסמוך על זה, אלא אני עסוקה כל הזמן, הפרפקציוניזם. אז כל הדברים האלה כנראה שיש תכונות שמועברות. ביחד עם זה, יש את הסביבה המשפחתית. אם אני חיה במשפחה, ואני שוב אומרת בצורה גסה, שעסוקים בדיאטות משקל, ורוצים, ואני מקבלת שזה ערך מאוד חשוב, יותר ממה שכל דבר אחר, אז ההשפעה של המשפחה גם משפיעה. זאת אומרת, לא בדיוק את זה, אבל יש השפעה משפחתית, אנחנו יודעים את זה. גנטיקה, משפחה, ובסוף הסביבה. כי אם הסביבה הייתה עיקרית מבחינת ההשפעה, היינו צריכים לראות אחוזים הרבה יותר גדולים של אנשים הסובלים מהפרעות אכילה. אז כל זה משפיע. אירועים אישיים שעברתי דרך החיים גם משפיעים. אז זה גנטיקה, משפחה, אירועים והסביבה.
אז בואי נרחיב אולי קצת על, על התפקיד של ההורים. את בעצם נתת דוגמה איך הורים יכולים להשפיע לרעה בזה שהם בעצמם מתעסקים המון עם דימוי הגוף של עצמם. יש להם דרך למנוע?
יש דרך למנוע. קודם כל, מניעה ראשונית ראשונית של הפרעות אכילה, זה נושא ככה מאוד נחקר. עדיין אין תשובה מאוד ברורה לגבי זה, אבל מדברים על זה שהגידול של הילד, הלוואי עלינו, זה צריך להיות להשפיע בצורה נכונה להערכה עצמית של הילד. זאת אומרת, לגדל את הילד לאהוב את עצמו, כמו שאני אומרת, הרבה פעמים בארץ אנחנו עם פטיש, כאילו ביקורתיים מאוד כלפי הילדים. ואולי המסר החשוב זה לאהוב את הילד איך שהוא, בלי איזושהי ציפייה או ביקורתיות או הלוואי, אני אומרת, כי כולנו הורים, ואנחנו יודעים שיש לנו גם את הציפיות שלנו. אבל המניעה הראשונית זה לאהוב את הילד, ולא להיות עסוקים בעניין של הגוף.
זה צריך להיות בכל התוכניות שלנו. מסר לכל ההורים, יותר עידוד, פחות ביקורת, יותר אהבה.
וזה לא קשור לאוכל, זה פותר ממש, זה ממש, אני רואה איך זה משתייך לכל אחד ואחד מהפרקים הקודמים שהקלטנו.
אוקיי, אז עכשיו אנחנו יודעים שזה גם עונע, מה עוד?
הדבר השני, אני חושבת שהורים שסובלים מעצמם, מהשמנה למשל, אז יש להם גם ציפייה ו... מובן, שרוצים למנוע מהילד סבל. והם חוו סבל, גם בגלל שהחברה שלנו היא הרבה פעמים מאוד פוגנית. בטח כלפי הגוף. אז ללוות את ההורים האלה, לא להיות שוב עסוקים בלשלוט באכילה של הילד, ולנסות למנוע את ההשמנה, שזה משהו ש... אי אפשר, הגנטיקה זה גנטיקה. מה שאפשר זה לשנות את כל הרגלי חיים של המשפחה. זה לגבי ההשמנה. כדי לא לסחוב את הילד לזה שהוא צריך בסוף להסתיר אוכל, כי זה מה שקורה. זה בסופו של דבר הוא אוכל בסתר. אז אנחנו בראייה של מה שאני קוראת הטיפיקל אנורקסיה, שזה אנורקסיה שבאה מעודף משקל, לא להיות עסוקים בירידה במשקל, להיות עסוקים בשינוי הרגלי החיים של כל המשפחה. זה דבר אחד. דבר שני, יש אנורקסיה טיפוסית שלא באה מעודף משקל. אז איך אנחנו יכולים להיות ערים לזה? עוד משהו שאני אומרת כמסר כללי, אמרתם זה מסר לכולם, אז זה מסר לכל. מעורבות הורית. ההורים צריכים להיות מעורבים בחיים של הילדים. אני חושבת שזה צריך להיות מסר להורים, להיות מעורבים בחיים של הילדים, לדעת מה קורה עם הילד, לדעת מתי הילדה ירדה למשקל, אכלה טוב, הסנדוויץ' חוזר מהבית ספר בתיק, כמה זמן היא עסוקה בלהיות בחדר עם עצמה, ולהסתכל במראה, ולמדוד עוד בגד ועוד בגד, אם יש הסתגרות חברתית, אכילה נכונה או לא נכונה, דרך אגב, לא צריך להיות ירידה במשקל, לא בגיל ילדות, לא בגיל התבגרות. ההתפתחות הנורמטיבית זה עלייה במשקל. זאת אומרת, ככה אנחנו רואים את העקומות של הילדים. אם מישהו סובל, בוא נגיד, בעודף משקל עם סיבוכים רפואיים, שזה כבר רציני, אז גם הצירה של משקל, הצירה, לא ירידה, בסופו של דבר תפתור את הבעיה של הסיבוכים הרפואיים, כי יחסית לגובה ולמשקל תהיה ירידה ב-BMI, ביחס בין גובה ומשקל. אז המעורבות הורית נורא חשובה, לפעמים אני מקבלת הורים שהם באים ואומרים, היא הייתה כל כך בסדר, ותמיד לא היינו צריכים לדאוג, ולא שמנו לב שבעצם היא במצוקה.
אז אני מחדדת רגע, דיברת על סימנים שצריך לשים לב אליהם, דיברת על הסתגרות בחדר והתבוננות ארוכה מדי במראה, דיברת על להחזיר סנדוויץ' מבית ספר, שכמובן אפשר לזרוק את זה. מנות קטנות?
בנות קטנות זה אותו דבר. זאת אומרת, אנחנו רואים גם ירידה מבחינת הגיל. כמו שאנחנו רואים התבגרות, בנות הרבה יותר צעירות, התבגרות גופנית, אז אנחנו גם רואים את ההתבגרות הנפשית הרבה, יש ילדים בגן שהם משחקים לעשות דיאטה, כי הם מתיקים את זה שהם בבית.
כן, הם שומעים את זה מהבית. הם משוות גם איך את נראית, איך אני כזה, הם משוות, אני ראיתי את זה בגן, והייתי בשוק.
זה יכול לקרות בכל גיל, מה טווח הגילאים שהפרעת אכילה מופיעה בה בדרך כלל?
הפיק זה בגיל התבגרות. אבל דיברנו על זה, שגיל התבגרות עכשיו זזה טיפה למטה. אז אם יש מישהו, ילדה, ילד, בן 8-9, דרך אגב, התמונה היא טיפה יותר שונה, טיפה יותר אובססיבית, ופחות עסוק באיך אני נראה. בגילאים האלה זה יותר אוכל בריא, וחיים בריאים, ופעילות גופנית אובססיבית. אז לא לחשוב שזה רק בגיל התבגרות, אלא לזהות את זה גם בילדות, גיל התבגרות. גם אחרי גיל התבגרות זה יכול להופיע, וזה יכול להופיע גם בגיל 40-50, זאת אומרת, באחוזים פחות ניכרים, כי הפיק זה בגיל התבגרות.
אמרתי, התעסקות אובססיבית בפעילות גופנית,
כן.
כסימן?
כן. הפעילות הגופנית, כשזה מתחיל להיות פעילות גופנית מוגברת, זאת אומרת, באובססיבית, שאני לא יכולה לפספס יום אחד שאני מתעמל, או שאני הולכת, יש ילדים שהיום חמש פעמים בשבוע הולכים לשעתיים של התעמלות, ולא יכולים לפספס, וכדי לאכול הם צריכים לעשות את הפעילות הגופנית, כי אם לא, אז משמינים, אז יש טקסיות יתר, אובססיביות, ופחות עיסוק באיך אני נראה.
זאת אומרת, להבדיל בין ילד שפשוט שרוף על כדורגל ועושה 5 אימונים בשבוע כי הוא רוצה להיות שחקן מצטיין, לילד שעושה את זה בגלל שהוא רוצה להצדיק את האוכל שלו.
מילת המפתח זה נוקשות. כשיש גמישות והילד יכול לעשות משהו אחר ולא ללכת היום לזה, כי יש יום הולדת של חבר ויכול לעזוב את הפעילות הגופנית הזאת שקבעתי שכל יום אני עושה, אז הרבה, זה סימן טוב, הגמישות ולא הנוקשות. ילדים שסובלים מהפרעות אכילה הם נוקשים, יש להם טקסיות אובססיבית לפעילות הגופנית ולאכילה.
אני חוזרת לזה שמה שאמרת שהכי חשוב זה מניעה, זאת אומרת, לא לעשות בעצמנו בעצם.
דוגמה אישית.
לתת דוגמה אישית לאורח חיים בריא.
אין מה לעשות, ילדים מתיקים אותנו, והאחריות של ההורים, זה המרכז של הטיפול. זאת אומרת, המשפחה היום זה מרכז הטיפול, באופן כללי. אז אני אומרת, מניעה זה נכון, אפשר לעצור הפרעת אכילה גם, זאת אומרת, יש טיפול נכון שיכול להביא אפילו להבראה, אוקיי? רוב הבנים, אפרופו הילדים, יוצאים מזה, רובם. מעט מאוד נשארים עם שרידים של הפרעות אכילה, ועוד פחות נשארים עם מחלה כרונית, אוקיי? אז כן, ניתן לעשות, ניתן לטפל, וזה החדשות הטובות, זאת אומרת, יש הפרעות אכילה, הסביבה מאוד מושקעת בזה, אבל אנחנו יכולים לטפל.
את רואה בקליניקה שהפרעות אכילה מגיעות עם עוד משהו, נגיד דיכאון, או התנהגות באמת אובססיבית, OCD, או זה קשור אחד לשני?
כן, מאוד קשור אחד לשני. אנחנו לא יודעים מה קדם למה, אנחנו יודעים שזה בא ביחד. הרבה פעמים הדיכאון בא בגלל תצונה, תצונה במוח גורם לדיכאון, אין איזה, בן אדם בתצונה הוא יהיה עצוב. הוא יהיה, הוא יוכל פחות לתפקד ופחות להתרכז. זה עניין אפילו גופני. זאת אומרת, אז חלק מהדיכאון קשור לתצונה עצמה. אז, וחלק זה הפרעה נפשית שמתלווה לאנורקסיה או להפרעת אכילה. אז אנחנו צריכים להבדיל, כי לפעמים מישהו בא מאוד מדוכא, מאוד בתצונה, עולה קצת במשקל והדיכאון נעלם. אז לא צריכים לרוץ ולטפל בדיכאון, וגם לא לחשוב, הרבה פעמים זה קורה, שאולי לא אוכל בגלל הדיכאון, ואז מתבלבלים. שנותנים טיפול לדיכאון, ובעצם מדובר בהפרעות אכילה. אז בא בחרדה, חרדה זה בילדין בתוך הפרעת אכילה, כי אני כל הזמן חרדה, מה יקרה, ואני אעלה, ואני אוכל, ומה יגידו עליי, ואני אבד שליטה, ואז הכל יהיה נורא. זאת אומרת, חרדה זה כל הזמן, מחשבות תורדניות זה כל הזמן, כמעט 100%, דיכאון זה 80%, ויש הפרעות אחרות המתלוות.
אז אולי את יכולה לתת לנו איזשהו מדריך להורים ששומעים אותנו עכשיו. כן. מתי, נניח שהיה את הסימנים האלה שדיברנו עליהם, והם התחילו לחשוד, וזה בתחילתו, עוד לא, את יודעת, הם עוד לא מרגישים בדיכאון וחרדה, הם עוד לא נגמר, לא הפסיק המחזור. לא יודעת, דברים שהם עדינים, מה הם צריכים לעשות?
הדבר הראשון, לפנות לרופא ילדים. יש רופא ילדים, רופא ילדים מכיר את המשפחה, לפנות ולהתייעץ עם רופא ילדים, לראות שהגוף קודם כל בסדר. זאת אומרת, אנחנו מאוד דואגים לסיבוכים. ברגע שמישהו יורד במשקל, גם דופק הלב יורד, לחץ דם, חום הגוף, אז הדבר הראשון שאני תמיד רוצה, לפני שחושבים על הנפש, צריכים לדאוג שהגוף בסדר.
ואיך להציג את זה לילד או לילדה?
שקיפות זה הדבר הראשון. המסר זה אי אפשר להסתיר. אם את מודאגת כאימא, תדברי עם הילדה, תגיד, אני מודאגת, יכול להיות שאני טועה ואני מדמיינת, אני לא יודעת, אני רגישה לזה, אבל אני רוצה לדבר איתך, יש נקודה אחת חשובה שאני מודאגת, את יורדת במשקל, אנחנו לא יודעים מאיפה זה בא, אנחנו נלך לרופא, אני לא אשת מקצוע, נלך ל... את אשת מקצוע דרך אגב, אבל אני באופן כללי, האימהות לא רופאות, אז לא כל האימהות, והולכים לרופא ילדים, בגלל שהוא איש המקצוע שיכול לבדוק את הגוף.
האמת שדיברתי כאימא, אבל עכשיו אני כן מדברת כרופא. איך, מתי אתה יודע שאתה צריך לפנות למומחים, שרופא הילדים זה...
אני חושבת שכל דבר שאנחנו מודאגים, אז צריכים ללכת ולהתייעץ. אנחנו להסתיר את הדאגה, זה לא דבר טוב. בסוף זה יתפוצץ בצורה לא טובה, זה יצא מפה כאילו, במקום... אז צריכים לשתף, אבל אפשר להגיד, יכול להיות שאני לא בסדר, הכיוון הוא לא נכון, אבל אני מודאגת, וברגע שאני מודאגת, אז לא טוב בשבילך שאני אהיה מודאגת, כי אני אהיה יותר עלייך, בוא נגיד, אגביל אותך יותר. אז בואו נתייעץ, וזה גם צורה, אני חושבת, שמתקבלת, ולא באיומים, לא באיומים.
אני חושבת שהרבה נערות אבל מסרבות. מה עושים במצב הזה? אני מדברת על גילאים
לא, אם אין לי
בעיה להכריח אותם, כן, נגיד 15, מה את יכולה
לעשות? אם את שיל
אז אני חושבת שאי אפשר להירגע, וצריכים להסביר, זה דאגה שלי, אנחנו נעשה את הבדיקות, אני אירגע לא בגלל שאת אומרת לי, אלא אחרי בדיקה של רופא. בדיקה של רופא מבחינתי זה בסדר, הוא יסביר לנו, ואני ארגע. אין אפשרות לוותר על זה. אז שוב, אני נותנת דוגמה הרבה פעמים לתחום שלך, שאני אומרת להורים, מה היה קורה אם הייתם מודאגים בגלל איזושהי מחלה גופנית קשה? והילד היה אומר, תרגיע, לא קורה לי שום דבר, קצת חולשה, קצת חרחורת, קצת... אז זה אותו מסר. המסר... לבעיה נפשית או בעיה גופנית, אני חושבת צריך להיות אותו מסר של הורה מודאג, וצריכים לעשות בדיקות כדי לברר שחס וחלילה לא קורה פה משהו לא טוב. ולטפל בזה, אם קורה משהו, לטפל בזה.
אז איך באמת הטיפול?
אז הטיפול מורכב, בגלל שזה קשור גם לגוף, וגם לנפש. אז החלק של הגוף כבר הסברתי. רופא ילדים צריך לעשות את הבדיקות, בדרך כלל הבדיקות הן תקינות, אבל רופא ילדים יודע גם לשים את הילד בעקומות. אז העקומות הם בעצם איזושהי התפתחות תקינה, זה משקף את ההתפתחות התקינה של הילד. אז הרופא יראה אם הילד ממשיך להיות בעקומה אישית שלו, או מתחיל מה שנקרא בשפה שלנו שובר עקומות. זאת אומרת, הוא יורד, משהו קרה בעקומה, או שהוא קפץ בעקומה יותר גבוהה, זה גם לא לטובה, או שירד מהעקומה, ואז אנחנו מתחילים להיות מודאגים שפה קורה משהו שההתפתחות היא לא תקינה. הבדיקות בדרך כלל הן תקינות. אם הבדיקות לא תקינות, זה אומר שההורה חיכה יותר מדי זמן. כי אם יש כבר פגיעה בדופק של הלב, או ה-EKG לא בסדר, הלב לא בסדר, יש הפרעות קצב בלב, או יש ירידה בלחץ דם, או בחום הגוף, אז חיכינו יותר מדי. בדרך כלל הבדיקות הן תקינות. אז מתחיל, הרופא אומר, הכל תקין. אז הילדה תגיד, נו, אמא, ראית, הכל תקין. אז מה הרופא יגיד? אנחנו נקוב עכשיו אחרי אכילה, בגלל שיש פה איזשהו סימן שאלה של ירידה במשקל שלא צריכה להיות, לא בגיל הזה, לא בגיל התבגרות ולא בגיל הילדות. אנחנו נקוב אחרי זה, ההורים יהיו אחראים על לדווח, על אכילה.
אבל עצם ההתעסקות הזאת לא יכולה להחמיר את הבעיה? אני חושדת, הלכתי לרופא, ומעכשיו כל מה שאני עושה זה להסתכל בצלחת של הילד שלי, בזכוכית מגדלת. אני מרגישה שזה עלול להוביל להרבה מתח בבית.
אז השאלה מאוד במקום. אז התשובה היא, אנחנו צריכים לבדוק כדי לא לפספס. זה שהסתכלנו על האוכל והשגחנו על האוכל, זה כמו לבדוק דופק, לבדוק לחץ דם, לבדוק חום, לקחת לילד עוד פעם בדיקת דם, אין מה לעשות. זה הדרך שלנו, כי אין לנו בדיקות אחרות. אנחנו צריכים לסמוך על ההשגחה של ההורים. יש איזושהי בדיקה שאנחנו נצטרך לעשות, לראות אם אכן הירידה במשקל זה מתחוללת, בגלל שהילד אכל את הכל ועדיין יורד במשקל. אז זה מתחיל להיות בעיה גופנית לא פשוטה. אז אנחנו צריכים גם לבדוק את זה. אם הילד אוכל את התפריט הנכון, שיגרום לו לשמור על משקל או לעלות במשקל, ועדיין יורד במשקל, אנחנו עכשיו בבעיה גופנית. אבל אם, כשזה בדרך כלל מה שהילד אומר, אני אוכל את הכל. אני אוכל את הכל וממשיך לרדת במשקל. אני מאוד מודאגת. כרופאה אני מאוד מודאגת, כי זה יכול להיות בעיה גופנית אחרת, שגורמת לירידה במשקל למרות אכילת תקינה. אם ההשגחה אמרה לנו שהילד אוכל בצורה תקינה ועולה במשקל, אז אנחנו בכיוון של הפרעות אכילה. אז זה הדרך שלנו לבדוק. אין לנו ברירה.
אולי באמת צריך לעשות את זה ברגישות. כן. אני אומרת להורים.
נכון.
היה ספר בילדותי שתיאר שהטיפול הפסיכיאטרי מאוד מוגבל. אכן כך?
אם את מדברת על פסיכיאטריה כטיפול פסיכופרמקולוגי, זאת אומרת של תרופות, הוא מוגבל כי אין. אין תרופות להפרעות אכילה. זאת אומרת, יש טיפול תרופתי שיכול לעזר לנו בסימפטומים. זאת אומרת, בדיכאון או בהתפרצויות זעם או בחרדה, לא בהפרעות אכילה. אין טיפול. אבל הטיפול היום, הפסיכיאטרי הוא בוא נגיד חלק מי, אבל לא עיקרי. הטיפול העיקרי זה טיפול בילד מבחינת דיאטנית. צריך להיות דיאטנית שקובעת מה שהילד צריך לאכול כדי להמשיך להתפתח בצורה תקינה. והטיפול הפסיכולוגי שבעצם היום ממוקד מאוד במשפחה. היום זה לא רק בהפרעות אכילה, באופן כללי כל החלק הנפשי הופך להיות ממוקד יותר במשפחה. והמשפחה הופכת להיות שחקן ראשי. זאת אומרת, ההורים, מה שנקרא היום, פחות הדרכה להורים, אלא יותר טיפול בהורות. זאת אומרת, לנסות להיות עם ההורה, וקשוב להורה, אמפתי, כי ההורה הוא גם סובל, הוא גם חלק, הוא מודאג. הוא מודאג.
זה אומר שיש היום פחות אשפוזים?
לא, למה? זה בגלל שאני חושבת שיש חסר בטיפול בקהילה. זאת אומרת, לא בגלל שאין טיפול מתאים כדי למנוע אשפוז. יש טיפול מתאים כדי למנוע אשפוז, ואנחנו מזהים פחות בקהילה, ובעיקר המון המתנה ממעט מאוד שירותים בקהילה, כדי למנוע שיגיעו לאשפוז. האשפוז זה הדבר האחרון. האשפוז הוא לא מומלץ בהפרעות אכילה. הוא מומלץ כשאין לנו ברירה. זאת אומרת, לזה, למרות שאני עובדת בבית חולים, אנחנו עובדים עם מרפאות, ואני מאוד מעודדת גם, בשניידר אנחנו נותנים כלים לרופאים, לרופאי ילדים, כדי לזהות מוקדם, וכדי לטפל, לתת את ההתערבות הראשונית, במרפאות ראשוניות בקהילה. אז אנחנו מנסים עכשיו לחזק את הטיפולים הקהילתיים.
טוב, אי אפשר שלא להתייחס, אנחנו מקליטים את השידור הזה בזמן מלחמה, אחרי מאורעות השביעי לאוקטובר, אז מאוד מעניין אותנו לדעת, אם אתם רואים עלייה בהפרעות אכילה בעקבות המצב הביטחוני, אני מניחה שיש יותר חרדות, אז האם זה מתבטא בזה?
יש יותר חרדות, ויש יותר תקופה של הסתגרות, של פחות תפקוד, של לא ללכת לבית ספר, של התכנסות בתוך המשפחה, אז כמו הייתה, כמו בקורונה. בקורונה, האנשים נשארו בבית, היה פחות פעילות גופנית, לא היה בית ספר, אז הייתה עלייה, היה איזשהו עלייה במשקל, ואחר כך גם הופעה מוגברת של הפרעות אכילה. כרגע אנחנו לא רואים עדיין, כי זה בדרך כלל לוקח זמן עד שאנחנו רואים את התוצאות. יכול להיות שילדים בגלל החרדה גם, אז יש, זה משפיע בטח לתיאבון. לפעמים זה לכיוון של עלייה, לפעמים זה לכיוון של צמצום, אבל אנחנו רואים את התוצאות מאוחר יותר. אנחנו עסוקים גם במשפחה בהישרדות הרבה פעמים. האוכלוסייה עסוקה יותר בלשרוד את התקופה הזאת. ואני חושבת שהעניין הזה של לזהות עכשיו מה קורה לילדים, זה מגיע מאוחר יותר. ואז אנחנו נראה את הפיק עוד מעט.
אז אני מקווה שהורים שמאזינים לפרק הזה, ידעו להסתכל על הסימנים, על להיות במודעות יותר לעניין הזה, ואז אני ממש מקווה שזה דווקא יוריד את ה...
את צודקת ב-100%. צריכים להסתכל על הילדים. הילדים תלויים בנו. זאת אומרת, ילדים של משפחות עם הורים מאוזנים, שדואגים ושמעורבים, המצב של הילד הרבה יותר טוב, אין מה להגיד, וזה מעבר לעניין של הגנטיקה.
תעשי לנו קצת סדר בכל מיני מיתוסים שקשורים להפרעות אכילה. אולי נתחיל בנשירת שיער?
יש נשירת שיער בגלל תת-תזונה. זאת אומרת, התת-תזונה מביא לנשירת שיער, גם אצל בנים, גם אצל בנות, וזה... משתפר, הכל הפיך עם עלייה במשקל. אז זה כן קורה. בדרך כלל אפשר לתת אבץ, זאת אומרת שזה משפר את המצב, אבל התשובה והטיפול זה עלייה במשקל. עלייה במשקל, השיער יהיה בסדר.
הפרעות אכילה פוגעות בפוריות?
הפרעות האכילה פוגעות בפוריות בזמן של הפרעת אכילה חריפה. זאת אומרת, בתת-תזונה, שוב, יש הפסקת מחזור, אז אין, האישה לא פוריה. אם אין מחזור, זה אומר שזהו, נעצר. אבל זה גם הפיך. אז החדשות הטובות שרוב הדברים בהפרעות אכילה, הם הפיכים, חוץ מדבר אחד, שזה הדלדול העצמות, והגדילה. זאת אומרת, אם זה פוגע בזמן של גדילה, זה יכול לסגור את האפשרות של גדילה של העצמות, והילדה, הילד, יישאר נמוך, לא ינצל את הפוטנציאל שלו לגדילה. וגם אוסטיופורוזיס, שמופיע בגלל היעדר מחזור, אסטרוגן וכניסה של סידן בתוך עצמות, אז לפעמים לא הפיך. אז צריכים גם על זה לשים לב.
גירושים של ההורים קשורים בעלייה בשכיחות הפרעות אכילה, זה מיתוס ששמעתי פעם?
זה באמת מיתוס. ברור שמצב של ההורים, כמו שאמרתי קודם, אבל באופן כללי, גירושים יכולים להיות דווקא לטובה, אם יש פחות קונפליקט בבית ופחות מריבות, וההורים נפרדים בצורה שלא פוגעת בילדים, אז, אבל זה, הגירושים זה מין משהו מאוד לא ספציפי, בטח לא להפרעות אכילה.
מה לגבי להתגייס לצהל, מי שסבל מהפרעות אכילה בעבר? יוכל?
כן, ההפרעת, אני חושבת שהיום הצבא הרבה יותר סלחני לבעיות נפשיות. בטח אם יש התאזנות, זאת אומרת שיש, בוא נגיד, איזו הפרעת אכילה, ושנה שהבן אדם מתפקד ומאוזן, והגיע למה שנקרא רמיסיה, הצבא היום גם מטפל בהפרעות אכילה, כי הרבה פעמים זה קורה גם בתוך הצבא, בגלל השינויים, השינויים באוכל, היציאה מהבית, אז אני חושבת שהיום הצבא הרבה יותר סלחנית, לא בהפרעת אכילה פעילה.
טוב, לקראת סיום, אורלי, תני לנו כמה דגשים, כמו בכל פרק.
כרגיל, תעשי את העבודה שלך.
תעשי את העבודה שלך ותסכמי לנו, מה למדנו בפרק הזה?
אני חושבת שהדבר שיצאתי ממנו, שלי לפחות הכי חשוב, הוא מניעה. התחלנו בזה שצריך לעבוד על הערכה עצמית של הילדים שלנו מגיל קטן, לעודד אותם, לחזק אותם, פחות לבטל, ולשמור על אורח חיים בריאים בכל המשפחה, לאכול בארוחות מסודרות ביחד, ו... אני אוסיף גם שלא מול המסכים, ולטייל נכון. יותר, ולשמש מודל לילדים, ולא לשמש מודל הפוך. זאת אומרת, דיברת על זה שאנחנו, כשאנחנו מתעסקים בדיאטה שלנו, בעצם נותנים איזה מודל לא כל כך טוב לילדים. ילד לא צריך לעשות דיאטה בעצם להוריד משקל, נכון. כי הוא בשלב התפתחותי, נכון. אלא אם יש ילד שכן סובל מעודף משקל, פשוט לעשות את השינויים האלה בהרגלי החיים של כל המשפחה. דיברת על זה שצריך לערב אותם, להסביר שאנחנו מעורבים, לערב את עצמנו, להסביר שאנחנו דואגים, לשקף את זה כמו שאמרת, ולא להתעלם. דיברנו כמובן על סימני עזרה, שזה נורא נורא חשוב. צמצום של האוכל, התעסקות מול מראה, ציינו את זה רק במילה, אבל אני חושבת שגם התקפי אכילה, נכון? כל העניין של בולמיה, כן. גם איזה סימן שצריך לשים אליו לב. ומה שאמרת, אם זה קורה, ללכת קודם כל לרופא הילדים, בדיוק. לעשות בדיקות, לראות שזה בסדר, ואם צריך ללכת למומחה להפרעות אכילה. ערנות, אני חושבת, זה מילת המפתח כאן, נכון?
מעורבות, ערנות.
ערנות, מעורבות, כן, ומצוין, עשית סיכום נהדר, את יכולה עכשיו לבוא ולעבוד איתי, אשמח מאוד.
זהו, אנחנו סיימנו להפעם. פרופסור סילבנה פניג, מנהלת המערך לרפואה פסיכולוגית והמערך להפרעות אכילה בשניידר. המון תודה שהצטרפת אלינו. תודה לך, אילה.
תודה לך, אורלי, ותודה לכם שהאזנתם.
נקווה ששינינו למישהו את הערנות שלו ואולי את החיים.
הלוואי. לפרקים נוספים הצטרפו אלינו בספוטיפיי ובכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות. נשמח שתדרגו אותנו. מוזמנים להצטרף אלינו גם ברשתות החברתיות, חפשו מרכז שניידר רפואת ילדים. ניפגש בפרק הבא.
התכנים הנאמרים בפרק אינם מהווים ייעוץ רפואי או תחליף לייעוץ רפואי. המידע הינו כללי בלבד.
הוקלט באולפני אדיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל.